יש פסוק בספר ויקרא שאומר לא תאכלו על הדם. מה פירוש המילים לא תאכלו על הדם? אז הגמרא במסכת ברכות שואלת את השאלה הזאת. מה פירוש לא תאכלו על הדם? אומרת הגמרא, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. זאת אומרת, הגמרא אומרת שלא כדאי שאדם יאכל ואחר כך יתפלל. אז קודם כל אני רוצה לומר בסוגריים, בסדר? שנשים ותפילה יש להם את הדינים משלהם, בסדר? היום כשאתם עדיין ברשות עצמכם ואין עליכם כל מיני מסעות שאתם צריכות לשאת, אז בטח שכדאי שתתפללו גם שחרית, גם מנחה. יש דעות שמספיקה תפילה אחת, זה גם בסדר גמור. אבל אחר כך כשאישה נהיית אמא בעזרת השם, שתזכו כולכן, אז באמת התפילה זה כל עומר חייה, היא כולה תפילה, היא לא חייבת להתפלל. את הדברים האלה שמעתי מהרבנית חנה לא פעם ולא פעמיים. בטח שאם את לא מצליחה שום דבר, אז חשוב מאוד שתבקשי איזושהי בקשה. זאת הדעה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמספיק שאישה תבקש בקשה אחת, וזה נחשב התפילה שלה. מי שיכולה יותר מזה, אז כדאי מאוד מאוד להגיד ברכות השחר, כי זה הבסיס, זה הכרת תודה הבסיסית שלנו. דיברנו על קריאת שמע, על הערך של קריאת שמע, על מה שקריאת שמע עושה לאדם בנפש, ברוח. ומה שבאמת מבחינה הלכתית נקרא תפילה, זה תפילת 18. אני חושבת שרק באמת אם היא יכולה, אז היא צריכה להתפלל. רק זה אומר ש... אני לא אתך להסביר את זה, בסדר? אבל באמת אני לא אומרת, באמת שמעתי את זה הרבה פעמים מהרבנית חנה. אמא שנעמדת להתפלל באמצע הסלון וכל הילדים שלה משכים לה בחצאית, או רבים, או הולכים מכות, או בוכים או צורכים, והיא מתפללת לאלוקים, זה לא בדיוק מה שאלוקים רוצה ממנה, בסדר? הוא מעדיף שהיא תהיה עם הילדים ושהם לא יריבו ולא ימשכו לה בחצאית ולא יהיו רעבים ולא יהיו עצובים, בגלל שעכשיו אמא שלהם החליטה שהיא צריכה לדבר עם אלוקים. אז אם את מוצאת את הרגעים, תראו, מישהי שעובדת נגיד במקום והיא נוסעת באוטובוס לעבודה, מותר לה להתפלל פשוט בישיבה תפילת 18, כי ממילא היא לא נמצאת עכשיו בבית והיא לא עם הילדים והיא לא עסוקה בדברים אחרים. כן, אני אומרת, למרות שהיא יושבת, מותר לה להתפלל, כן, לא. כן, יש כאלה שחושבות שזה בעיה בגלל שיושבים. לא, מותר להתפלל בישיבה. שוב, ברור שעדיף, אני מתכוונת, זה הכל בסוגריים, בסדר, זה בכלל לא קשור לזה. אני מתכוונת שעיקר האנרגיות של האישה צריכות להיות מופנות כלפי הבית, בסדר? וזה חלק מעבודת השם שלה. זה התפילה שלה, זה העשייה שלה, זה הדיבור שלה, גם אם היא לא אומרת בדיוק את המילים. ואני חושבת שריבונו של עולם לא היה רוצה שנהפוך את התפקידים, שנהיה עסוקים בתפילה והעניינים של הבית שלנו יזוזו הצידה. אז שוב, אני לא אומרת מה לעשות, איך לעשות, כי כל אחת תהיה במציאות אחרת, אבל זה ברור שכל מה שקשור לבית, וכולל הפניות, בסדר? כולל הפניות של האישה לבית, וכולל העשייה, הבלי מעשה של האישה לבית, זה יותר חשוב מזה שהיא תתפלל. אז שוב, אם היא מוצאת אפשרויות, אם היא מוצאת דרכים, אם היא כבר שמה את כל הילדים במסגרות והיא פנויה, פעם אחת הגעתי בשעה 7:30 לשדבות מחולה, והלכתי לבית כנסת להתפלל, ומתתי שם את אמא של אדם בבית הכנסת. אני רק חיפשתי מקום, כן? כל הדברים הלכו לישיבת הסדר, לא רציתי להתפלל שם. פנלתי לי בעזרת נשים של בית כנסת. בדיוק אמא שלה הייתה, סימן שאמא שלה מתפלל. אבל לא, אני באמת חושבת שלפעמים העולם מתהפך. לדעת שהעיקר, העיקר, 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 העיקר זה הבית, זה לפני הכל. ואחרי שהילדים גדלים, ברור שצריך להתפלל, כלומר, זה חד משמעית. ברגע שזה לא ילדים מטופלים, אז ברור שאת יכולה להתפלל, אבל כשזה ילדים קטנים, ואישה גם לא ישנה הרבה בלילה, ומאוד מאוד טרודה עם הילדים, אז היא פטורה מתפילה. בטח בחגים, כן, דיברנו על זה, שבחגים, למרות שהיא נורא נורא רוצה ללכת לתפילות, יותר טוב שתהיה עם הילדים שלה, ותמצא את הזמן עם עצמי. כל זה היה בסוגריים, לא קשור. טוב. אז הרב אומר, קודם כל נראה דברים מעין היה, ואחר כך נראה דברים משמונה קבצים. האכילה הזאת לפני התפילה זה משל, בסדר? האכילה לפני התפילה היא משל למה מרכז החיים שלי, איך אני רוצה להוביל את החיים שלי, מה עיקר ומה תפל, ואיזה רושם ראשוני אני רוצה שיתחיל איתי בבוקר. דיברנו על זה קצת בעצות של מלאך המוות, לא נחזור על זה עכשיו. טוב, אז הרב אומר כך, ההרגשות הראשונות פועלות באדם בהתחלת כל יום, לכונן על פיה מטרת הנהגותיו ותהלוכותיו בחיים. אז צריך לדעת, כשאת מתפללת, כשאני מתפללת, לדעת שמה שאני אומרת בתחילת היום, יהיה לזה רושם לאורך כל היום, זה מטביע את חותמו. אם הדבר הראשון שאדם נפגש איתו זה התפילה, זה אומר שהתפילה הזאת הלך איתו כל היום. זה לא שבגלל זה הוא צריך לזכור את המילים של התפילה, לא? אבל זה הולך איתו, אם הוא אמר את המילים כמו שצריך, אם הוא מתרכז במילים, אם הוא חושב על המילים, אם הוא חווה את המילים, זה ילווה אותו, וליום הזה יהיה כוח מכוח המילים של התפילה. לכן הדבר הראשון שכדאי שאדם יתחיל איתו בבוקר זו תפילה. לדבר, לסוח עם ריבונו של עולם, זה קודם כל, זה ראשית לכל. זה הרושם הראשוני שאדם מרשים את עצמו. על כן ישתדל האדם שתהיה ראשית הרגשותיו נעלות ורוחניות לתכלית השלמות האמיתית. וזה יקנה על ידי התפילה הבאה בהרגשת הנפש, כי הדם הוא הנפש. כן, אתם יודעות שיש לאדם גוף, יש לאדם נשמה, אבל יש לאדם גם נפש. נפש זה נטיות, זה מידות, זה הלכי רוח. למה כתוב שאדם הוא הנפש? כי אדם זה הנוזל שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן זורם בתוך הגוף. וגם הנטיות שלנו והכוחות שלנו זה זרמים שיש בתוכנו. אז אדם הוא נמשל לנפש. ולא יאכל תחילה שלא יקדים לנפשו רגשות בהמיים, שביותם קודמים לרגשי קודש יפעלו עליו להמשיכו בתכונתו והליכותיו על שפלות ערכם. אז גם פה אני רוצה להגיד משהו בסוגריים. אדם שיודע שאם הוא לא ישתה כוס קפה, בסדר, או אם הוא לא יאכל איזה משהו קטן לפני התפילה, אז הוא לא יצליח להתרכז בתפילה, אז הוא יכול לאכול לפני התפילה. הוא לא אוכל בשביל לאכול, הוא אוכל בשביל התפילה. נכון, כתוב בשבת שאסור לאכול לפני קידוש. אבל אם אדם יודע שעוד לפני תפילת שחרית הוא צריך את הכוס קפה הזאת, בשביל שהוא יצליח להתפלל, ברור שמותר לו. בסדר, גם לאיש, גם לאישה. נגיד מישהו שחייב סוכר, לא משנה, אני סתם נותן לדוגמאות, אדם שחייב סוכר כדי להצליח להיות מרוכז. אני לא יודעת אם סוכר זה בריא או לא בריא, לא משנה. זה שוב, זה דוגמה. אז בטח שהוא יכול לקחת לעצמו משהו מתוק לפני התפילה שוב, אבל זה באמת רק אם הוא זקוק לזה לתפילה. אם לא, אומר הרב, אל תפתחי את היום בדברים החומריים, שזה הצדדים היותר נמוכים של החיים. אל תפתחי את היום בלדאוג לצדדים הגשמיים הנמוכים של הגוף. זה גם ישאיר את רישומו. זה גם ישאיר את הכוח שלו עליי, ואז היום יהיה יותר כבד, יותר מסובך, יותר מכביד. לכן אל תאכלו על הדם, זה קודם כל נותן שיעור במה צריך, אם את רוצה שהיום יהיה יום של ערך, תתחילי אותו בדברים של ערך. ברור שצריך אחר כך לאכול, זה לא שאלה. אי אפשר בלי לאכול, אם לא נאכל, לא יהיה למקום. אבל להתחיל את היום בדברים של הרוח, של הנפש, של הנשמה, ואחר כך אפשר לבוא לאכול. עכשיו, בשמונה קבצים, הרב ייקח את זה בכלל, לחיים שלנו בכללותם, מול החומריות, מול הגשמיות, מול הצדדים הנמוכים של החיים, וישליך את זה על הפסוק הזה, בסדר? ימשיל את זה לפסוק הזה. אז הרב אומר כך, האדם, שהוא בפנימיות נטיות גופו ומזגו נוטה לרעה, חיית האדם שבקרבו, סליחה, אבל יש בתוכנו גם את חיית האדם שבקרבנו, הרעה נוטה היא אל ההסתכלות וההתקשרות העצמית, אל צד החושך והבלבול והתוהו שבהוויה. אז דיברנו קצת על היצר הרע, שיצר הרע זה לא יהיה בך אל זר. דיברנו על זה שיצר הרע זה חלק ששייך אל תוכי. אומר הרב, הדימוי ליצר הרע זה דימוי של חיה. מה זה חיה? חיה באמת אין לה שום דבר שמרומם אותה, אין לה שום שאיפות נשגבות, אין לה רצון להיות יותר מי שהיא. נכון, יש לה את האינסטינקטים שלה, והיא חיה על פיהם, וזהו. אין לה התלבטויות, התחבטויות, קרבות על טוב ורע, כן, היא שקועה בתוך החומריות שלה. אומר הרב, גם בתוך האדם יש צד כזה, צד מאוד נמוך ומאוד שפל, ששייך אל החושך ואל הבלבול. אומר הרב, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, אמיץ הוא מאוד בתוכן רוחו. ועל פי משקל זה הולך הוא זרם המדע וההשערה השכלית, ההצטיירות של הדמיון וכל מערכי ההוויה מתייחסת אליו בקרבו וחוצה לו. אז גם זה דיברנו קצת, שדיברנו על היצר הרע, זה זורם בתוכי. אז קודם כל אני משתפת מיד את כוח הדמיון. כוח הדמיון שלי לא מפסיק לעבוד אפילו שנייה. וכל איזה רעיון קטן שעולה מיד כוח הדמיון מפתח אותו, ואני בתוך הדמיונות שלי. אבל זה לא נשאר רק בכוח הדמיון. את מציירת את זה בדמיון ומיד את מרגישה את זה ואת כבר שם. ואחר כך, ככל שאדם נותן לזה יותר מקום, בסוף הוא גם מסביר לעצמו בשכל למה זה מה שאני חייב לעשות. זה שלי. וככה זה כבר נהיה חלק ממני, זה אני. זה מתחיל בדמיון, וזה עובר לרגש, וזה עובר לשכל, וגמור, וכבר כל האישיות היא בתוך היצר הרע הזה. כן.
איך זה כאילו מסתדר עם האמירה שאתה אומר שאדם הוא ביסודו טוב?
אדם הוא ביסודו טוב זה הנשמה. אנחנו חלק אלוקא ממעל, אבל מה לעשות שהנשמה היא בת מלך, והגוף הוא עירוני, כפרי. וכל מה שהיא מחפשת, הנשמה הזאת, זה שייך לעולמות העליונים. וכל מה שהכפרי הזה נותן לה, זה שייך לעולמות התחתונים. אז היא לא מוצאת את מקומה, ואז ממילא האדם כבר מחפש דברים אחרים גם. הוא יותר מקשיב לעירוני מאשר מקשיב לבת מלך. ולאט לאט הבת מלך הזאת מתכסה בכיסויים. וגם אם, קיצור, זה מאוד מאוד קשה למלא את המאוויים שלה בעולם הזה. קשה, סיפור קשה. שידוך לא מתאים. אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים. עובדו את אלוקים במה שהוא משכלל את עצמו, את הווייתו ואת כל ההוויה המתייחסת אליו, יחס קרוב או רחוק. מעבדו את רצונו, בהטביעו בקרבו הטבעה עליונה עדינה של הטוב האלוקי. כל הזמן להזכיר לעצמי מה זה הטוב האלוקי, לאיזה טוב אנחנו רוצים להגיע, ומה הדרכים להגיע לטוב הזה, וכל הזמן לנסות ועוד לשכלל ועוד לשכלל ועוד לרמם ועוד לעדן ועוד להאציל. כך, רגע סליחה, לפי עידון רצון זה, כך ההוויה הולכת ומתייצבת נגד עיני רוחו בצידה הבהיר, המסודר והמתוקן, לעומת מצב עולמו הפנימי ההולך ומתקן, הולך ומשתכלל. אז גם כשאת חוזרת הביתה, אף פעם אל תגידי, בסדר, אז יש לי מפה את כל מה שאספתי ואני מסודרת. אנחנו אף פעם לא מסודרים. כל פעם מחדש, להזכיר לעצמי את הטוב, לחבר את עצמי אל הטוב, לגעת בטוב גם במחשבה, אבל גם בעשייה, וגם במידות, וגם במוסר, כל הזמן להיות שייכת אל הטוב, כל הזמן להתעסק בטוב, ואף פעם לא לחשוב שהגעתי למקום שזהו, נגמרה לי העבודה, זה לא נגמר, ואף פעם, אף פעם, אף פעם לא נגמר. כל כוח ששואב האדם אל קרבו מההוויה הסובבת, נעשה מוטבע בכוחו פנימה. הוא מטביע לפי ערך זה בהרחבה את כוחו על ההוויה הסובבת, העסוקה תמיד לעבד ולתקן או לבלות ולקלקל. אז את תלכי לך לאן שתלכי, תלמדי במקום זה, תלמדי במקום אחר, תעבדי במקום זה, תעבדי במקום אחר. כל מי שיהיה סביבך, כל ההוויה שתהיה סביבך, זה לאט לאט הולך ונהיה השגרה של החיים. האנשים שתפגשי, המילים שתשמעי. נכון, אז אני אתן, סליחה שאני אתן לדוגמה מהצבא. זה לא הייתי בצבא, אבל הבנים שלי היו. אז בפעם הראשונה שמישהו שומע כללה הוא מזדעזע. בפעם השנייה שהוא שומע הוא מזדעזע, אבל פחות. בפעם השלישית שהוא שומע הוא כבר לא בטוח שהוא מזדעזע. ואחרי 20 פעמים שהוא שומע, זה חלק מהחיים שלו. אל תתני, אתם לא תשמעו כללות, חלילה, בסדר. אבל, מה זה? אל תתני לדברים האלה, הכללה זה רק, זה רק משל, בסדר? זה משל להרבה דברים.
נעשה על זה, לא
כלל. יש, נעשה על זה דיון, לא בטוח. לא בטוח. למה נתתי את הדוגמה הזאת? אל תתני לעצמך אף פעם בחיים להפסיק להיות רגישה מול העולם. אל תתני למה שסובב אותך להיות פתאום שגרת חייך, כן, מרצים שידברו דברים שלא צריך להגיד, דעות שלא צריך לשמוע. אני לא אומרת שאת לא תשמעי, אבל לעולם, 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 אל תפסיקי להיות רגישה. אל תפסיקי להיות נרעדת אם את שומעת משהו שלא צריך לשמוע. אל תתני לדברים האלה להפוך להיות חלק מהמציאות. בסדר, מה אפשר לעשות? יכול להיות שזה יהיה חלק מהמציאות, אבל לא לתת לזה לקרות. כל פעם למצוא את החבל, את הצינור הזה של לחבר את עצמי שוב אל הטוב האמיתי. אל מה שנכון לי, אל מה שאמיתי לי, אל מה ששייך למדרגה שלי. אז הרב אומר, מי שמסביבך יכול גם לעזור לך לתקן, אבל מי שמסביבך יכול חס ושלום גם לעזור לך לקלקל. לדעת לאיפה אני מתקרבת ואיפה אני שמה תמיד גדר, והגדר הזאת לא תלך לאיבוד לעולם. נכון, גם אם את לא מזדעזעת, את חייבת לומר לעצמך מילים שזה לא, שזה לא, שזה לא, שזה לא שייך. להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן. בדיוק, זה לא כל כך קשור, אבל זה קצת קשור. בוגרת סיפרה לי, לומדת במקום דתי, מרצה דתית, הגיעה מישהי וסיפרה שהיא התארסה. וכל מנו צמחו, ואז המרצה אמרה לה, גם את עשי ממגדל על הראש? מרצה. לא בזלה. לא לתת לדברים האלה לעבור, לעשות משהו עם זה. אז מה, נניח שהיא חושבת שזה מגדל על הראש, נניח שהיא חושבת שזה הדבר הכי מצחיק בעולם. מה את אומרת? כאילו, איך את מרשה לעצמך, איך את מרשה, מרצה אקדמית במוסד אקדמי רציני, כאילו, איך את מרשה לעצמך לבזות מישהי בגלל שאת לא חושבת שהיא צריכה לעשות מגדל על הראש? לא לתת לדברים האלה לעבור לידינו. לא לתת לדברים האלה להיות, כן, חלק מהחיים שלנו. לא לתת. מדי יום ביומו, כשהאדם מרומם את רצונו על ידי עבודת השם המיוחדת לעולמו הפנימי, היא עבודת התפילה, מאירו בזה את נפשו בקרבו, מעדנו את כוח חווייתו, לצאת מתוך מחשקי הרע והשיממון אל מאורי הטוב וההתיישבות. כן? אז השיעורים שלמדתם השנה על תפילה, צריך לקחת אותם איתנו. גם את השיעורים שדיברו באופן כללי על התפקיד של התפילה, וגם השיעורים שבערו לנו, אוי, היום זה השיעור האחרון, לאיזה, לא, אולי יהיה גם שיעור בתשעת הימים, אנחנו עובדים על זה. אני פשוט, בעלה אמר שהוא לא יודע מה יהיה בתשעת הימים. בדרך כלל יש גם שיעור בתשעת הימים. לאיזה ברכה הגעתם? יפה.
לא למה.
אז היום, עזרת השם, מעולה מעולה. אז יש לכם, הרב אומר, התפילה, קחי את התפילה, תגיעי לתפילה ותגידי אני, זה חלק מהחיבור שלי אל עצמי התפילה הזאת. זה לא רק בשביל העמידה שלי מול ריבונו של עולם, זה מה התפילה נותנת לי. התפילה עוזרת לי לפתוח את היום שלי עם המגמות הכי, 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 הכי אמיתיות שלי, הכי פנימיות שלי, הכי יסודיות שלי, כל פעם להקשיב מחדש לתפילה, כל פעם מחדש. אפשר לחזור על הסיכומים, גם של השיעורים של הרב חן, וגם של השיעורים של הרבנית עידית. לפני כל תפילה, לקרוא משהו קצר, קצר מתוך הסיכומים, כדי שיהיה משמעות לתפילה, שזה לא יהיה מילים כאלה שאני אומר, בסדר, אני כבר 20 שנה אומרת את המילים האלה בערך. לא, שיהיה לזה משמעות, וזה התפילה הזאת נותנת לי כוח לכל היום. זה עבודת השם האמיתית. מחשבתו ורצונו פונאי מכל ארפילי חושך, שלצד הקלקול שבהוויה וכל אגפיהם, זה יעזור לך מול החושך. זה יעזור לך מול השקר, זה יעזור לך לראות את הדברים בהיר. אחרי אשר הכין רוחו בקרבו, נכון לו לקחת מזון עוצר כוח מהמציאות החיצונית לספח אל כוחו. קודם כל, את התפילה. קודם כל, קחי איתך את התפילה. קודם כל, תכניסי לדרמה שלך את התפילה. זה לפני הכל. אחרי שאת בתוכך מחוברת למילים של התפילה, אז את יכולה גם להוסיף לך דברים מבחוץ. אבל קודם היא תוכך. קודם שהבסיס, שהנקודה הכי איתנה תהיה בתוכך מתוך המילים של התפילה. כוח זה יוסיף עוצמה של אל האור, אל האמת, אל צורת האדם המאירה, אל צד הקודש, הדעת הברורה שמשתקפת בתוכן ההוויה. אז מה זה הדעת הברורה? הדעת הברורה זה לא שלא יהיו לך יותר שאלות לעולם. וכל בוקר תקומי רק עם סימני קריאה, ואף פעם לא יהיו סימני שאלה. זה לא נכון. הדעת הברורה זה שגם אם יהיו שאלות, וגם אנשים יתיחו בך דברים, וגם אם כולם יהיו מצפים שתהיה מזכירה של ריבונו של עולם ותגידי להם את כל התשובות, זה בכלל לא זה. זה משהו בתוכך שבהיר לך מול ריבונו של עולם שאת שייכת לאמת. זהו. מי ששייך לאמת הוא יודע שיש עוד המון שאלות. בלי סוף שאלות. כמעט שום דבר אפשר להסביר בעולם הזה. עולם זה מלשון העלם. סגור. אבל אני לא בחרתי בדרך הזאת בגלל שהיו לי שאלות ועכשיו יש לי תשובות. זה בכלל לא קשור. למה שלא היו שאלות? הביטחון, הבהירות, זה שאני יודעת שזו דרך חיי, וזו אמת חיי, ואני שייכת לאמת הזאת, וזה לא משנה. אם ישאלו אותי שאלות, אם לא ישאלו אותי שאלות, אם יסכימו איתי, אם לא יסכימו איתי, אם העולם יחשוב שאני חייזר, או לא יחשוב את זה, זה לא משנה. זה משהו שקיים בתוכי שכל בוקר מחדש אני מזכירה לעצמי מה? מי אני? מה אני? ויכול להיות שיש לי בלי כל העולם שמסביב מיליון שאלות, זה לא משנה. אמונה אמרנו, זה לא שכל וזה לא רגש. זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק מזה. שוב, זה שייך לזה שאנחנו, יש בנו חלק אלוק ממעל. כשיש בנו נשמה, זה הרבה הרבה מעבר לשכל ולרגש. וגם אם תצליחי לענות על כל השאלות, אז לא תאמיני, תבוא עוד שאלה חדשה שלא תדעי לענות עליה. זה לא תלוי בזה, זה לא קשור לזה, זה משהו אחר. אבל אם בעוד רוחו אחור, בעוד מצב נפשו מצומצם במעשרי הגוף כמו שהוא, בעוד לא זרחה הנפשיות הפנימית עליו את אורותיה, בעוד אדם עושה את שלו על פי תכונתו הפראית, ואל תיעלבו כל המילים האלה, תכונתו הפראית, זה, כן, זה קשור אליי, כן, יש בתוכי זה משהו כזה. המתעוררת מדי יום ביומו כפי טבע החיה שבאדם, שאינה ניתקת ממקומה כל ימי צובעו. אז מה קורה בלילה? בלילה השכל לא פועל, נכון? בלילה אנחנו גוף. הנשמה איפשהו כביכול מטיילת לה בעולמות עליונים, אבל אין שכל האדם. מה שפועל אצלו, כן, זה כוח הדמיון, ואת חולמת, פעם את חולמת שאת טסה בשמיים, פעם את חולמת שאת נופלת לאיזה בור עמוק, פעם את פוגשת איזה מישהו, אין לך מושג מאיפה הוא צנח אל תוך החלום הזה. אבל כוח הדמיון הוא בשיא, תפארתו בזמן הזה. והשכל לא פועל, זאת אומרת, זה מקום מאוד נמוך בזמן של השינה. כן, אצל צדיקים עליונים זה מקום גבוה, אבל אנחנו אנשים פשוטים. אז אחרי זה שהאדם יתעורר, הוא צריך להחזיר לעצמו את הכוחות הרוחניים, השכליים, אם ישר מה הוא יעשה, דברים גופניים, חומריים, אז הוא ממשיך את הנמיכות הזאת של הזמן של השינה. אני לא יודעת אם הגעתי עד לפה. אם קודם שהתפלל על דמו כבר יוסיף לו כוח מכני מן ההוויה, מן הסביבה, הרי הוא מקשר עוז נפשי בצורה של חושך, של תוהו, של נטייה להסתכלות משמימה, של שורש הזוהמה, הקשפנות, העוננות והנחש. כן, בהמשך הפסוק כתוב, לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו, זה כל מיני דברים של הבלים של, אני יודעת מה, מיסטיקות, לא תחליק רואה לזה, שבהם נפש האדם בעודה בזוהמתה טובעת, ועל זה צובח הכתוב ואומר לא תאכלו על אדם, שבכלל זה הוא גם כן לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, תתפללו על אדם של החיה שינוח מזעפו, שישקוט ויעדן ושירומה מחוגו השפל, שיתנער מתרדמת הרשע של קטנותו, לא תנחשו ולא תאוננו. כן, אז יש זמן של לילה של חושך שהאדם ישן, וגם יש זמן של לילה של חושך שזה לא בזמן הלילה, שלפעמים אדם נפל באיזושהי נפילה קשה, שבלפעמים אדם טעה. מה שיכול לרומם אותי מן החשיכה הזאת, זה להחזיר את עצמי למילים של התפילה. להחזיר את עצמי למילים של התפילה, זה להחזיר את עצמי לעצמי. וזה המקום של התפילה, ולכן התפילה כל כך, כל כך, כל כך חשובה לפני שאנחנו מתחילים לעשות כל דבר. ובעזרת השם, התפילה הזאת אמורה לתת לנו כוח להצליח במשך היום לעשות את המעשים שלנו, ולא ליפול בגלל אמירות, בגלל חברה, בגלל כל מיני דברים אחרים. מתי למדתם את פרק ה' במסילת ישרים? מזמן? יש מצב שתקראו את זה עכשיו בחברותות? זה לא כל פרק ה', זה רק מפסידי הזהירות והרחקה מהם. נראה לי שזה ממש קשור. אם יש לכם כוח? אז תחלקו את זה, ואם חסר את התלמיות. תלמדו את זה בחברותות ונעשה... ונדבר על זה. זהו, יש חברותות, יש זוגות?
Oh, good, good, good.